גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, פרק 242, רבים ושלישי מרוויח, סרטנים נגד שבלולים לטובת הדגים, וגם איך לעזור לסובלים מבעיות זיכרון תמידיות בגילים מבוגרים, ועל הפקת מים יעילים לחקלאות מימית. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. מתוך הכנס הבינלאומי למזון מהים והמדבר בהובלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, מלחמת סרטנים בחלזונות.
ואחד מהטפילים, טפילים זה משפחה של טפילים מאוד מעניינים, מי שמכיר בלהרציה באפריקה, זה טפילים שבעצם יש להם מחזור חיים מאוד מאוד מעניין, כי הם חיים בתוך חילזון מים, שהוא בעצם משתלטים על חילזון והוא מהווה את הוקטור. של הפרזית.
סידור מערכת סיוע לסובלים מבעיות זיכרון.
השיטה בשילור של מסע חכם מתבססת על העובדה שאנחנו יודעים שבגיל מסוים מסיבות שונות מופיעה להרבה אנשים לצערנו תופעת הדמנציה שעיקרה בעיות זיכרון.
וגם על הפקת מים משופרים לחקלאות מימית.
אנחנו מתעסקים במערכות משולבות, בעיקר באזור שלנו זה משהו שהוא קריטי. המטרה היא בעצם לעשות שימוש חוזר במים. המים בערבה הם נדירים קודם כל, ודבר שני הם באיכות לא כל כך טובה, מים מליחים.
שלום דוקטור חנוך גלסנר ממו"פ עמק המעיינות, שלום לך.
שלום,
תודה. עמק המעיינות, מים. גם אתה עוסק בחקלאות מים, אנחנו נמצאים במה שנקרא הכנס הראשון לחקלאות מים בישראל. מה אתה עושה?
אני מתעסק, אני אחראי עמק המעיינות, כמו שאמרת, מים, וזה אזור בריכות דגים, חוות דגים מעין הנציב, כל הקיבוצים, ואני בעצם אחראי על הנושא של חקלאות מים בחווה, בתחנת מחקר.
אצלכם יש מדגה די רחב. באזור
כן,
הזה.
כן, מדגה די רחב, מדגה עם המון אתגרים.
כשאתה אומר אתגרים, זה אומר שהבעלי חיים שם במדגה סובלים.
הדייגים סובלים, אתה יודע.
עזוב, הדייגים קר להם, נכנסים להם מים לרגליים, לנעליים, זה...
כן, כן, גם הבעלי חיים, אבל כן, הרבה מאוד אתגרים, אתה יודע, גם הממשלתיים וגם הגידול עצמו.
בואו נשים את הסדרות בצד, בסדר? אני ורגולציה לא הולכים יחד. תגיד, ממה סובלים הדגים שם בעיקר?
הדגים סובלים, הם גדלים בבריכות אפר פתוחות, היום זה עדיין השיטה המרכזית, ולמעשה סובלים מכל מה שהטבע מציע. באים ציפורים לאכול את הדגים, אנחנו מכירים את עונת הנדידה, הם סובלים ממחלות. ובכל נושא הגידול, לפעמים יש מחסורים בחמצן, לפעמים יש תקלות, ולמעשה הדג, לא כולם יודעים, אבל לוקח לו כמעט שנתיים מהרגע שאנחנו מתחילים לגדל עד שהוא מגיע לצלחת.
בתנאי שהוא גדל בתנאים הכי טובים שאפשר.
כן, 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 הוא גדל בתנאים הכי טובים, ואנחנו צריכים זה בעצם ללוות אותו לאורך תקופה ארוכה.
ובתנאים הכי טובים זה אומר שזה גם תנאים שמונעים ממנו מחלות או דברים מהסוג הזה, כלומר מונעים ממנו טפילים, מונעים ממנו מזיקים.
בהחלט, בהחלט, מזיקים, חיידקים, וירוסים.
ולכן שאלתי לך מקודם, מי המזיקים של ה... מי מפריע לדגים האלה לגדול בנחת? הם שתים להם בהנאה, במים, אתה יודע.
נכון, נכון, ויש את נושא הטפילים, כמו שאמרת. ואחד מהטפילים, טפילים זה משפחה של טפילים מאוד מעניינים, מי שמכיר בלהרציה באפריקה, זה טפילים שבעצם יש להם מחזור חיים מאוד מאוד מעניין, כי הם חיים בתוך חילזון מים, שהוא בעצם משתלטים על החילזון והוא מהווה את הווקטור של הפרזיט. ברגע שהוא משתלט על החילזון, החילזון הופך למפעל לייצור של טפילים, הוא משחרר אותו למים, ובמים הם שוחים לדגים ויכולים להדביק את הזימים, את הגוף.
כשאתה אומר חילזון, אתה מתכוון לאותו אחד שיושב בתוך הקונחייה שלו או לשבלול, לשלשול הזה שנראה כמו תולעת?
לא, לא, לאחד שיושב בתוך הקונחייה, לחלקם יש קונחיות מאוד מאוד קשיחות, וכן, הם פשוט נמצאים במים ומייצרים את אותם טפילים, וברגע שהדג מודבק, זה יכול להיות גם, זה מאוד מעניין, כי לפעמים באה ציפור, אוכלת את הדג עם הטפיל, והטפיל בבטן של הציפור עובר עוד תהליך וחוזר חזרה למים, ואנחנו חייבים איכשהו למצוא דרך לעצור את כל המעגל הזה.
תהליך זה המתה, אתה יודע, זה תהליך די מוכר. תגיד, זה הרקע של המחקר, מאיפה אתה מתחיל? כי היה צריך לגלות את זה בהתחלה, או שזה כבר, או שזה כבר מלפני 40 שנה, מ-1940 כשהביאו את הדגים ידעו את זה.
לא 1940, אבל כן, זה בעיה שהתפתחה, וככל שהמתגן נהיה יותר חכם ויותר מתקדם, אז אתה נתקל בעוד בעיות, וזה נהיה לפעמים יותר רציני. וכמו שאמרתי, יש פה בעיה, כי איפה אתה מתחיל? אתה מחסל את כל הציפורים, חס וחלילה, אתה מוצא להרוג את הטפיל, או אתה צריך לקטוע את המעגל הזה.
אז שאלת המחקר, מה היא הייתה?
בעצם, ברגע שאנחנו הבנו שיש פה את המעגל, אנחנו שמנו כמטרה, בדרך כלל גם שמנו כמטרה, את החילזון. כי החילזון הוא זה שרוצים לטפל בו, לשבור את השרשרת, ושאלת המחקר הייתה, האם אנחנו נוכל להשתמש בסרטנים, שעוד מעט אני אסביר למה דווקא סרטנים, כדי לטפל באותם חלזונות, ובצורה הזאת אנחנו בעצם שוברים את המעגל הזה ומונעים את המחלה בדגים.
רגע, חנוך, היה צריך לגלות את זה או שידעתם שזה מגיע משם?
אנחנו ידענו, זה בעיה שקיימת. ברגע שהדגים נמצאים בבריכה אין דרך לטפל, כי אם אתה מטפל בחלזונות אתה הורג את הדגים. ומה שאני עושה בתור חוקר במו"פ, אני מחפש את הרעיונות, ובעצם אני נתקלתי בעבודה של אוניברסיטת באר שבע, פרופסור עמי סגי, שהם השתמשו באותם סרטנים כדי לטפל, לנסות לטפל בבלהרציה באפריקה.
אוקיי.
וככה בעצם נוצר, זה בעצם השלב של האוריקה, שאתה בעצם אומר, אוקיי, יש לנו בעיה במקום אחד, יש בעיה דומה במקום אחר, בואו ניקח את הטכנולוגיה, בוא ניקח את הרעיון וניישם אותו בבריכות דגים, כי
נדמה לי שהמילה טכנולוגיה פה היא קצת גדולה מדי.
היא לא
את השיטה, אבל
היא לא גדולה מדי, כי הסרטנים האלה יש בהם משהו מיוחד.
כלומר, אתה גם צריך לגדל אותם.
נכון, וגם אמיר משהו פיתח, שהסרטנים האלה הם חד זוויגיים. זאת אומרת, הם רק זכר או רק נקבה. אבל מה שחשוב שזה סרטנים של מים מתוקים.
אוקיי.
אוקיי, לא מים מלוכים, וזה דומה למים שיש אצלנו מלוכים.
תעשה לי עם האגודל ועם האצבע איזה גודל של סרטן זה בערך? וואה, זה חתיכת סרטן.
כן, כן, זה סרטן שהוא משמש למאכל בתאילנד, באסיה, גם בארצות מפותחות.
מפותחות כמו ישראל או שבארץ לא?
גם בארץ היו ניסיונות, אתה יודע, כשרות ונושאים אחרים, אבל היו ניסיונות להכניס אותו בתור סרטן מאכל, הוא נחשב לסרטן מאוד מאוד פופולרי, תאילנד, אם שם זה ממש תרבותי, אבל
תראה, מקודם נתת את דוגמת הציפור. יש כאן את דוגמת הסרטן, כלומר, יש פה עכשיו את מרכיב הסרטן, שאם הוא, בוא נגיד, הורס את החילזון, הוא יכול לקלוט אליו גם את החומר, את הטפיל שלו.
נכון, זו שאלה מצוינת, אבל הטפיל הוא צריך להדביק, הוא מדביק גם בעלי חיים מסוימים, הוא לא מדביק את כל הבעלי חיים, והוא גם, יש לו דרך מסוימת להדביק, כמו שדיברתי בהתחלה, למשל בדג תזימים. אם הדג למשל יאכל את הטפיל, הוא לא ידע להדביק אותו, זה דבר בסרטן. הוא לא יודע להדביק את הסרטן, ובגלל שהסרטן בעצם מפצח את הקונחייה ואוכל את החילזון בפנים ביחד עם הטפיל, אין לו יכולת, זה לא הדרך שהוא יודע להדביק. זאת אומרת, אין לנו העברה דרך הסרטן.
אוקיי. זה כדי לחסל את את הטפיל הזה. יש איזה דרך שבה צריך לעשות את זה? זאת אומרת, אתה פשוט מפזר סרטנים בתוך מאגר מים?
אז ברגע שהרעיון בעצם נבנה, דבר ראשון היינו צריכים ללמוד את התהליך. ללמוד שהוא בהחלט, כי אמרתי, באפריקה הוא עובד על חלזונות אחרים. פה, דבר ראשון, עשינו ניסיונות לראות שהוא אוכל באמת את אותם חלזונות שמפריעים אצלנו בבריכות דגים. זה נעשה במעבדה. בשלב השני, בעצם באנו לשטח, שזה התפקיד שלי במו"פ, אני עובד ביחד עם השטח, זיהינו בריכות נגועות, וכן, באמת, הבאנו בתחילת העונה את אותם סרטנים, ביחד עם החקלאים, אמרנו איזה בריכות אנחנו שמים חלזונות, סרטנים, איזה בריכות אנחנו לא שמים, ובעצם עשינו ניסוי בשטח.
זאת אומרת, אתה גם צריך להסתכל על איזושהי משוואה, כמות כזאת של סרטנים מול כמות כזאת של חלזונות. אני יודע שתנשמות אוכלות מלא מלא עכברים בלילה, אבל סרטנים, אני ככה קצת רואה, מתקשה לראות איך הם מכסחים את השבלולים.
נכון מאוד, זו שאלה מצוינת, ואנחנו, ולמשל, היו הרבה מאוד שאלות, זאת אחת מהשאלות, היינו צריכים ללמוד, בהתחלה שמנו כמות שהיא מקובלת למשל בגידול, כמות של 4 למטר לצורך העניין.
4 סרטנים למטר?
כן, זה
כמות. זה לא שאני מתפלא, אני פשוט לא יודע.
לא, זה כשמגדלים, זה סיפור שלם איך לגדל אותם, אבל זה ידע שקיים.
אם חשבת שתתחמק מזה, לא, זה תכף יבוא. אוקיי, תמשיך.
ובעצם אנחנו שמנו את הכמות הזאת וראינו, בנינו פרוטוקול ראשוני וראינו שזה עובד.
אוקיי.
אבל באמת בשלב הבא, למשל החקלאי בא אליי והוא אומר לי, תקשיב, 4 למטר זה יקר לי, כי זה יוצא אלפים לבריכה. אולי נשים 2 וזה עדיין יעשה אותו עבודה. ובאמת עשינו ניסיונות והיום אנחנו עובדים עם 2 ועם 1 למטר, כדי שמצד אחד עדיין נקבל הדברה ביולוגית ומצד שני נוזיל את היישום של ההדברה הביולוגית לחקלאי.
לפני שנגיע למיכל של גידול הסרטנים, אני רוצה שתגיד לי אם אין סכנה במקרה הזה גם לדגים שהסרטנים לא יאכלו אותם.
אז זה היופי של השיטה, כי היה פה באמת הרבה מחשבה. הסרטנים הם גדלים על הקרקעית.
כן.
הם גדלים על הקרקעית, יש להם היסטורים, הם יודעים לחיות בקרקעית, הדגים גדלים בגוף המים. ואז יש לנו פעולה כפולה, הסרטנים גם אוכלים את החלזונות בקרקעית, אוכלים שאריות של האוכל, בעצם מנקים את הבריכה, את כל מה שהדאגים משאירים, הסרטנים מטפלים בהם. יש יחסים מסוימים, אבל הם למעשה, הרעיון הוא שזה בריכה גדולה, וכל אחד יש לו את האזור שלו, את הנישה שלו, וככה אנחנו, יש לנו הפרדה בין הדאגים לסרטנים.
עכשיו לגבי הסרטנים עצמם, איפה הם גדלים? כלומר, מי מגדל אותם?
אז הסרטנים, כמו שאמרתי, זה הרעיון הוא צמח באוניברסיטת בן גוריון, והפטנט שם היה לייצר סרטנים שהם רק זכרים או רק נקבות. ויש חברות בארץ שהם גדלו על הפטנט הזה, הם גדלו את זה, הם מגדלים את זה בצורה מסחרית. ויש שני חוות שהם מגדלות את, מייצרות את אותם סרטנים, את הפיילים הקטנים, חלקם משווקות לחול. ובעצם אנחנו קונים מהם סרטנים בגודל ממש חצי אצבע, 5 גרם, ושמים אותם בבריכות. היום אנחנו אפילו הגענו למצב שבגלל הביקוש של החקלאים, זה אני קצת מקטין את המאוחר, אנחנו כבר רוצים להקים מכון משלנו. יש לנו פרויקט עכשיו כזה.
לגדל סרטנים.
לגדל סרטנים כדי לספק לחקלאים, בגלל שהביקוש לשיטה של ההדברה הביולוגית מאוד גדל. החקלאים לא רוצים להשתמש בכימיקלים.
תראה, אמרת בעצמך, זה שיטה קצת, כלומר, גם החקלאים אומרים, וציינת את זה גם, שיטה קצת יקרה בסוף, ובעצם אתה יכול אולי בשיטה של, בוא נגיד, של התפלת מים או ניקוי מים לעשות עוד כמה עבודות שזה הרבה יותר זול. הסרטנים זה הקצה או שמנסים לפתח עוד כמה דברים שאפשר יהיה איתם לתת לדגים את תנאי הגידול האופטימליים?
אז לפעמים הדברה הביולוגית, אתה יודע, היא יותר יקרה. מצד שני, אנחנו חסכנו להם עד עכשיו כל מיני שימוש בכימיקלים לטיפול בחלזונות, שזה חומרים שכמעט, היום גם אסור בבריכות דגים, הרבה מאוד חומרים בכלל אסור לך להשתמש, כמעט אין חומרים שאפשר. זאת אומרת, לפעמים אין לך פתרון אחר.
אוקיי.
זה לא אחד או אפס, ודבר שני, זה עוד מחשבה שזה סרטנים בעלי ערך כלכלי. יש אפשרות לשווק אותם.
עכשיו בוא נתרכז בבעיה עצמה. חלזונות, הם כמה, זה מכסים את קרקעית הבריכה, זה כמות גדולה, זה איך, ספר לי עליה קצת.
זה כמות, אני יש לי את הזמן אחרי זה לתחנה שלי פה, אבל זה ממש מכסים, זה כמו מרבד. הם מתרבים, האוכלוסייה, זה התנאים מאוד טובים. האוכלוסייה מתרבה וזה כמו שאתה הולך על חול של ים בתוך הבריכה, ככה זה נראה חלזונות. האוכלוסייה במהלך,
יש לי אחלה מילה לזה, יחסה, זה בטח רך ושביר כזה, אתה יודע, כמו,
זה בעיקר כואב, יש להם, זה חלזונות, זה קונחיות כזה, כמו מגדל כזה, עם שפיץ.
עכשיו תקמו הלכת על קליפות ביצים.
הם קשיחים, זה בעיקר כואב, אבל יחסה, אתה יודע, זה שאלה.
לחלזונות האלה יש אולי שימוש חקלאי אחר שאפשר לכוון אותם לשם? במקום להרוג אותם או לחסל אותם? אתה יודע, שרשרת המזון היא באמת, בוא נגיד, במקרה הזה נותנת לכם פתרון, אבל השאלה אם אני אפשר להכניס אותם לאיזה גדודיות של טפחי אדמה כדי לתחרח אותם, אתה אומר לי שלא.
אני לא חושב, ודווקא רק שתדע, למשל במזרח, באזורים מסוימים, הם באמת תופסים חלזונות וקודשים אותם ומשתמשים בזה כדי להכיל בגידול גם של סרטנים כמזון לבעלי חיים ושרשרת המזון.
בוא נהרוג את רמי ונצא לנוח, תגיד ככה לקצה. עד כמה השיטה הזאת יעילה מבחינת הורדה של רמת התחלואה בקרב הדגים?
אז בעבודות שאנחנו עשינו, וזה מה שראינו לחקלאים, אנחנו ממש רואים שבבריכות שטיפלנו בהם, הדגים היו כמעט עם אפס נגיעות בזימים, ובאמת החוזק של המופ, זה שאנחנו קרובים לשטח, קרובים לחקלאים, החקלאים שהגיעו ראו את התוצאות בשטח, והיום, כמו שאמרתי, יש כמה וכמה משקים, כאילו מעניין, מרצון אישי שלהם, מיישמים את השיטה במשקים ובעצם משתמשים בהדברה ביולוגית כדרך להתמודד עם מחלה במקום באמצעים אחרים.
דוקטור חנוך גלזנר, יש לי שאלות כמו מערבד של שבלולים, אבל לצערי הזמן שלנו הוא קצר, מרתק. תודה רבה לך.
תודה, בכיף.
שלום, מר רוני אפשטיין מחברת ממו-אפ. אמרתי נכון?
כן, בהחלט.
ואתה פיתחת ביחד עם אחרים שיטה לטיפול בדמנציה, נכון? על מה היא מבוססת?
הפיתוח נעשה, כמו שסיפרתי לך, ביחד עם אשתי אוסנת, שנינו מומחים מתחום של מערכות מידע, ואיתנו בצוות גם דוקטור ענבל כהן גליקמן, שהיא רופאה פסיכוגריאטרית. השיטה בשילוב של מסך חכם מתבססת על העובדה שאנחנו יודעים שבגיל מסוים מסיבות שונות מופיעה להרבה אנשים לצערנו תופעת הדמנציה שעיקרה בעיות זיכרון. האנשים פשוט מפסיקים לזכור בהדרגה וסדר יומם משתבש. וההנחה הייתה, בוא נחזיר לאותם אנשים את המידע שחסר להם, שהמוח כיום מתקשה לייצר את הסיכרון בין הזיכרון לטווח קצר, הזיכרון לטווח ארוך, הזיכרון הסנסוריאלי. בוא נציג להם את המידע הזה, ובככה עשינו שני דברים. א', נתנו להם שירות גדול, הם ימשיכו להיות פעילים ועצמאים, ובמקביל אנחנו נעזור לבני המשפחה, כי אדם בדמנציה, גם בדמנציה התחלתית שנקראת MCI, הוא בהדרגה ולא באשמתו הופך להיות נטל על המשפחה.
אני אפציץ אותך. אדם כזה מסוגל להבין חומר כתוב? זאת אומרת, מסוגל לזכור מה תכליתן של אותיות?
שאלה מצוינת. שלא מצאנו בספרות המקצועית את תחילת הפרויקט שלנו, את התשובה החד משמעית, אבל אנחנו כבר בשטח למעלה מארבע שנים, וראינו שיכולת הקריאה, בייחוד של משפטים מאוד קצרים, שלמעשה זאת יכולת צילומית בעיקרה, רוב המשפטים של סדר היום הם מילים שהן חוזרות על עצמם, או מילים שקל לנו לזכור אותם, אנחנו לא צריכים לפרש ולאבד. אז היכולת לקרוא או לראות את האותיות ולהבין מה המשמעות של התזכורת או של הפעילות, היא מלווה את האדם גם בשלבים מאוד מתקדמים של הדמנציה, ואם היכולת הזאת משתבשת, אז יש דרכים נוספות, כי אנחנו משתמשים הרי במולטימדיה, אז אנחנו יכולים בעזרת קול.
אבל רגע, אני אעצור אותך רגע כאן. זה אומר שככל ככל שמעשיו של אדם מגיל יותר מוקדם, מגיל ממש צעיר, אפילו ילדותי, יותר נמשכים, יש סיכוי שהוא יותר יזכור אותם?
כן. זה בדיוק איך שהמוח עובד. אם האירוע המאורע משולב ברגש, שיכול להיות טעם של אוכל במסעדה, מוזיקה שמנגנת ופורטת על מיתרי ליבו, או 180 מעלות איזשהו פוסט-טרמה, הוא יזכור את המאורע הזה אפילו מגיל מאוד מאוד צעיר, ולכן כחלק משיטת הטיפול שלנו, אני כבר רץ קצת קדימה, היא להזכיר לאותו בן אדם כחלק מהטיפול את התקופות שהוא היה דומיננטי, את הזיכרונות העצורים עמוק במוח, אבל שהם היו אירועים משמעותיים עבורו.
תראה, נדמה לי שזה גם אמור לכלול איזשהו מאגר מידע על שכולל הרבה מאוד פריטים מושמעים או מוסרטים, כמו למשל סרטי קולנוע, מוזיקה, אפילו בילויים וכאלה.
בהחלט.
כדי להזכיר לו.
בהחלט.
והמחקר הזה מבסס את המידע שלו, בוא נגיד, על הרקע הזה, ומה התחלתם, איך התחלתם אותו? זאת אומרת, מה הייתה השאלה הראשונית ששאלתם?
הרי ידוע, וזה מן המוסכמות, שכל המצאה מתחילה מצורך.
כן.
ואבי, שהיה פרופסור ידוע לכימיה, כמו הרבה אחרים, בסביבות גיל 80, התחיל לסבול מבעיות זיכרון שאובחנו כדמנציה, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא נטפל בו ונעזור לו בשיטות המקובלות, כמו תרופות, ולפעמים זה מידרדר לתרופות נגד דיכאון. אנחנו לא נוציא אותו מהבית למוסד טיפולי, אלא נחפש איזושהי דרך מחוץ לקופסה, אחרי שנלמד באילו בעיות הוא מתמודד, מעבר להרגשה הזיפתית.
תראה,
זאת אומרת שהיה כאן איזשהו טריגר אישי.
תראה, כדי לצאת מחוץ לקופסה, צריך גירוי משם. היה לכם אותו?
כן, הגירוי הוא המקצוע שלי. ולגרמה במקרה או במזל, או שזה הייעוד שלנו, גם של אסנת אשתי, שנינו במשך הרבה הרבה שנים, אני מסוף שנות ה-80 ועם תחילת שנות ה-90, מתמחים בפיתוח ותכנון ועיצוב של מערכות מידע שהן ייעודיות, מיוחדות, זאת אומרת לפי איזשהו צורך.
תצמיד אותי בבקשה למערכת, להגעה למערכת מידע כזאת, אבל תתחיל משאלת המחקר, כי אתה יכול לבנות הרבה מאוד מערכות מהסוג הזה, אבל פה אתה צריך פעם אחת להתפזר מאוד על משטחי מידע, אבל להיות מאוד 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 ממוקד.
נכון. אז הייתה לנו איזושהי תזה כללית, שהיא גם באה כחלק משיחות שלנו, שלי, עם אנשי מקצוע וקריאה בדוקטור גוגל ובספרות מקצועית אחרת. זאת אומרת, הייתה לנו איזושהי הנחת יסוד.
גם בפרופסור ויקיפדיה, אני מניח.
נכון.
אסור להזניח אותה.
כן, הנחת יסוד שהיא למעשה בסיס המחקר שלנו. מהם הקשיים היומיומיים של אדם שנמצא בדמנציה התחלתית?
אבל לא, רוני, זו שאלה מאוד 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 כללית. כי אתה יכול להסתכל על התפקוד היומיומי ולהגיד, אוקיי, מטפלת מספיקה פה. אתה בא עם גישה אחרת.
נכון, אבל תתפלא. זה הייתה חלק מההרגשה שלנו שאנחנו נכנס לאיזשהו ניסוי של תצפית ונגלה שלכל אדם יש עולם ומלואו והרבה צרכים, אבל בפועל, אחרי שנתיים של עבודה עם אבא שלי כשפע ניסיונות אנושי ועם משתתפים אחרים, הצלחנו לבודד 18 אתגרים שחוזרים על עצמם, שאפשר לקרוא להם אתגרים קיומיים, החל מהשכמה בבוקר, דרך אינפורמציה לאדם מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, בדרך שהוא יבין, לא איזשהו מטפל או מטפלת שבדרך כלל גם לא מדברים את השפה, ועד הערב והלילה לעזור לו להגיע בחזרה למיטה, כי שינה ערבה היא גם תרופה טובה או מקלה בדמנציה.
וכך... זאת אומרת ששדה המחקר ושיטת המחקר זה על מספר מטופלים שהצלחתם, כלומר, היו ביחד...
שגייסנו.
שגייסתם במרכאות, לצורך העניין, וזה אומר שזה איכותני תצפיתני. איך עוקבים אחרי אנשים, אחרי ההתנהלות?
כן. אז קודם כל אני אספר איך הגענו משתתפים. אחרי שבמשך שנה אבא שלי היה השפן במרכאות העיקרי, ואליו לדירה הבאנו גם את הפסיכוגריאטרי ואנשים שמתמחים בדמנציה, והשיטה עבדה יפה מאוד.
רגע, אתם כבר עשיתם ניסוי שיטתי על בסיס מאגר מידע ונתתם לו לעבוד איתה?
נכון, בהחלט ככה. הייתה לנו הנחה מאוד ברורה, כי אנחנו מגיעים מעולם של מערכות מידע, אז הפתרונות שלנו הם תמיד מידע וידע. זאת אומרת, רצינו להנחיל לאבא שלי את המידע, מה לעשות במהלך כל היום, שיהיה לו נעים, שיהיה לו קל, שיוכל בזמן.
רוני, תשמע, אתה ציינת מקודם שעשיתם איזה שהן תצפיות. על סמך התצפיות האלה גיבשתם איזשהו פרוטוקול, פרוטוקול מידע שאותו אפשר לספר למטופלים? כלומר, שאותו אפשר להציג למטופלים?
יצרנו מה שקראנו מודולים. כשאנחנו באים למשפחה שיש חי בה אדם שסובל מדמנציה, אחרי האינטק הראשוני, הרעיון הראשוני שאנחנו לומדים את הצרכים הספציפיים, אנחנו מלמדים את המשפחה להשתמש במערכת שלנו.
חכה, אתה כבר רץ לתוך המערכת. היית צריך לבדוק או היית צריך לראות קודם עם מה הוא מתמודד, אני חושב. זאת אומרת, הרי לשם זה נועדו התצפיות, לא כדי לראות בהתחלה, הנה כבר מערכת, רגע, מה הוא צריך?
כן, סיפרתי לך שהחלק הראשון של המחקר שלנו היה לזהות את האתגרים המשותפים של אותם אנשים שחיים בבית או במוסדות, וגילינו, כמו שהזכרתי, בערך 18 אתגרים שחוזרים על עצמם, שעליהם שמנו את יהבנו. מה גם שכיום המערכת יודעת לתת מענה גם לאתגרים נוספים.
אוקיי, אז
זאת אומרת שיצרנו במערכת פתרון ל-18 תופעות שחוזרות על עצמם. שכחה של פרצופים, לשכוח לקחת אוכל, פתאום בחלקים מסוימים של היום ירידה בערנות ובמצב הרוח. דברים שהם גם נמצאים בספרות המקצועית, כל רופא פסיכוגריאטר שמטפל בדמנציה משנן אותם, ולתופעות האלה נתנו במערכת את התשובה, ככה שברעיון הראשוני, באינטקט עם בני המשפחה ולפעמים עם האדם עצמו, הדברים עולים וחוזרים, ואנחנו מסבירים איך לתת להם פתרון במערכת.
אוקיי, אז יש שם לוח זמנים, מה עליו לעשות בכל דקה של היום, בכל חצי שעה, איך זה עובד?
נכון מאוד. כל הדאטה, כל המידע מוצג לאדם, במקום שהכי קרוב לו, שקל לו לראות ולצפות ולשמוע ולחוות, וגילינו שהמסך שכולם מעדיפים וקל להם להיעזר בו, זה מסך טלוויזיה, שהוא לא מסך הטלוויזיה בבית, זה מסך נוסף. אנחנו משתמשים במסכים מודרניים שהם סמארט טיווי בגודל שגם לקח לנו זמן להגיע אליו, שזה גודל של בערך 70-80 סנטימטר. המסך הזה הוא מציג את המידע כל הזמן, ואחד הייחודים של המערכת שלנו, של השיטה שלנו, שאותו אדם, אותו אדם דמנטי, לא צריך להפעיל את המערכת בכלל, היא אוטונומית עבורו. מה שנקרא zero touch. הוא רק צריך לספוג את המידע, להבין את המידע, והמידע מניע אותו לפעולה.
תן לי קצת דוגמאות ממה שכתוב שם. כי בוא נגיד, ללכת לשירותים זה צורך שאתה מרגיש בגוף, לא בעיניים.
נכון, אבל זה דווקא משהו נחמד שאמרת. יש לנו מטופל...
וואי, אני רואה כבר את התגובות, כן.
יש לנו מטופל שהצורך הטבעי הזה משובש אצלו, ויש לו הודעה שהיא לא מתוזמנת, אלא היא קבועה על המסך, שיש לו חיתול.
אוקיי.
הוא יכול להרגיש חופשי, הוא לא צריך לקום לשירותים, הוא מרגיש לחץ. וזה מאוד קל ועזר על לו ולמטפלים שלו, כי לפני שהיה לו את ממו אפ, את המערכת, אז הוא כל 5 דקות שהרגיש לחץ בשלפוחית, הוא הרגיש לחץ בנוסף וגם דרש מהסובבים והמלווים אותו לקחת אותו לשירותים.
רוני, מיד נמשיך. בוא, נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה. כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
בהיבט הזה של, בוא נגיד, של הטלטקסט שמופיע על המסך, איזה הודעות יש שם ולפי מה אתם בונים אותם? זאת אומרת, יש לכל אחד רשימת משימות משלו?
יש שלושה סוגים של פעילויות שמופיעות בתזמון מדויק, שאנחנו יחד עם המשפחה ולפעמים האדם קבענו. למשל בבוקר, בהנחה שהבן אדם מתקשה להתעורר, אז המערכת מייצרת התראה של שעון מעורר עם המוזיקה שהבן אדם אוהב, ואז הוא קם, מגיע למסך ורואה שהפעילות הבאה שלו היא פעילות של למשל לקחת תרופה, או לאכול משהו ולשתות קפה. אז זה סוג של פעילות שהיא תיווך של סדר יום.
אוקיי, אבל תראה, אבל האדם גם צריך לזכור, למרות המגבלה שלו, שהדבר הראשון שהוא צריך לעשות אחרי שהוא קם זה לגעת במסך. עכשיו, למה אני אומר לך, או למה אני שואל את זה? משום שחלק מהעסק של טיפול באנשים שלוקים בדמנציה, זה גם להחזיר אותם להכיר את הסביבה, ואז זה אומר יציאה לבתי קפה קרובים, לפעילות קרובה. זה אומר שהמסך, למרות שהם פחות אוהבים, ככל שהגיל עולה, פחות אוהבים ללבוש דברים כאלה על הגוף, אבל איכשהו המסך צריך להגיע לאיזשהו מקום שהבן אדם יוכל לראות אותו, גם כשהוא נמצא מחוץ לבית.
נכון, אז המידע של אותו אדם הוא היברידי, דהיינו, שהמידע מופיע בבית על המסך הגדול, שדרך אגב הוא לא צריך לגעת בו בבוקר. המסך, כמו שציינתי, הוא כל הזמן דלוק, okay. רק צריך להסתכל. ואם אותו אדם הוא עצמאי ופעיל, וכמו שאבא שלי בשעתו הלך בעצמו לחדר אוכל, להרצאות, לבילויים, לברידג', המידע הוא היברידי, אז אליו מתלווה טאבלט או טלפון נייד, שמכוון כולו רק לממואפ, רק למידע הספציפי, כדי לעזור לאדם לחזור הביתה, לדעת איפה הוא נמצא. זאת אומרת, אנחנו במרכאות מסרסים את הטלוויזיה החכמה, את הטאבלט ואת הטלפון הנייד או השעון הדיגיטלי, שיציג רק את המידע עבור האדם, מה לעשות, איך לעשות ואיפה לעשות.
עוני, אני מוכרח להגיד שהעבודה הזאת היא פשוט נהדרת. זה ממש מרתק גם, ולי יש עוד המון המון שאלות, אבל לך יש הרבה מאוד שטח ללכת ולעבוד בו, אז נשחרר אותך לטובת העניין הזה, וממש נשמח על הדברים שאמרת, נאלץ פשוט להסתפק בהם. תודה רבה לך.
בבקשה, תודה רבה, ובריאות לכולם.
אז איפה את היום, אמרי לי, מרי לו? רודפת אחרי הרוח, נזרקת כמו בלון הפוח. עכשיו אני כבר לא בטוח שהיית שלי.
מה בא לך?
שלום דוקטור יאיר כהן, מו"פ ערבה דרומית.
שלום.
וואלה, כמה מו"פים יש באזור, שלום
יש,
לך.
יש שמונה מו"פים אזוריים בכל הארץ.
בכל הארץ, אבל כן. מהאזור של, בוא נגיד, מאזור הנגב, גילת והקו הזה, יש לפה עוד איזה שני, כן. מלא.
נכון.
וגם אתה שם באחד מהם,
נכון.
שזה טוב. המחקר שלך זה נוגע לשימושי מים. אני רגיל שאני שם זרע בעציץ, פותח את המים וזהו, נגמר, הוא גדל. מה אתה, איזה קסם אתה עושה?
טוב, אז אנחנו מתעסקים בעצם, אני מתעסק בחקלאות מים. חקלאות מים זה תחום חקלאי שהמטרה שלו היא, הוא מתמקד בעצם בכמה נושאים. אחד מהם זה גידול של דגי מאכל, גידול של מיקרואצות שמשמשות היום גם כתוספי מזון ולעוד שימושים בקוסמטיקה, בפארמה.
אכלנו מזה כבר ארטיקים.
כן, יש ספירולינה שזה בעצם המיקרואצה הכי מוכרת, שהיא בעצם לא מיקרואצה אלא ציאנובקטריה. אנחנו מתעסקים במערכות משולבות, בעיקר באזור שלנו זה משהו שהוא קריטי. המטרה היא בעצם לעשות שימוש חוזר במים. המים בערבה הם נדירים, קודם כל, ודבר שני, הם באיכות לא כל כך טובה, מים מליחים,
okay.
ומשמשים לחקלאות, ואנחנו רוצים לדעת איך למחזר אותם, להשתמש בהם שוב.
אז פה, רקע המחקר הוא מאוד ברור, זאת אומרת, צריך להפוך את המים לשמישים.
נכון.
שאלות מחקר שעולות מן הצורך הזה, שבהן אתה נעזר?
אז בעצם התנאים היסודיים הם באמת מים באיכות מסוימת שהיא לא טובה לשתייה. היא בסדר לחקלאות, למרות שהאיכות הולכת ויורדת בגלל השימוש המוגבר במים האלה.
תמלחת יותר מדי.
נכון. בעצם הקרקע נהיית מלוכה יותר עם השנים, וגם המים עצמם נהיים מלוכים יותר עם השנים, ובגלל שהמים הם לא מחוברים למקורות המים הארציים, בעצם מגיעים מבורות שחופרים באזור, מבארות. ועכשיו באמת נעשים מאמצים, ויש כבר הגעה של מים ממקורות אחרים. למשל, בערבה הדרומית משתמשים בימי קולחין שמגיעים מאילת, שעוברים טיפול ומשתמשים בהם שוב לחקלאות.
אבל עדיין צריך להפוך אותם לשמישים, כי זה שהם קולחין זה בסדר, אבל בתוך הקולחין יש גם אנטיביוטיקה. נכון, ויש גם, אתה יודע, חומרים שאריתיים אחרים שהם לא נדיפים. יש איזה, זה צריך לעבור איזשהו הליך סינוני או מה?
כן, אז המים עוברים טיפול. יש כמה, יש כמה סוגים של טיפול, זה טיפול שניוני, טיפול שלישוני. זה נעשה על ידי מקורות. ומה שאותנו, אותי מעניין, זה איך אפשר בעצם לקחת את התנאים המקומיים ולנצל אותם, כי להפוך אותם ליתרון, מחיסרון ליתרון. יש שתי גישות מחקר כלליות.
אחת זה... שנייה. כשאתה אומר לקחת את התנאים המקומיים, זה אומר לקחת נניח את הקרקע המקומית ולהפוך אותה לסנן?
לא, מה שאני מתכוון זה שיש לנו כאן מים עם איכות מסוימת, יש לנו שמש מאוד חזקה, יש לנו הרבה שטח. אלה דברים שמתאימים למשל לגידול של מיקרואצות. יש פה שתי חברות בערבה, שהן החברות המצליחות ביותר בארץ.
זה בסדר, מיקרואצות אנחנו אוקיי, אבל פה מגדלים פלפלים ומלונים ועגבניות, וכל אלה צריכים להגיע מתוקים, או בוא נגיד בטעם שהוא יחסית מתקתק, לעומת ספירולינה.
נכון, אז בחקלאות הקונבנציונלית נקרא לזה, יש הגבלות, יש יבולים או סוגים של יבולים שאי אפשר לגדל כאן, ויש כאלה שחשבו שאי אפשר לגדל, אבל מסתבר שכן. למשל, אני גם בשאר הזמן שלי מתעסק בחקלאות במשק שלי, ושם אני מגדל מנגו. מנגו זה עץ שהיו בטוחים שלא יכול לגדול בערבה, במים האלה, אבל כמה חקלאים אמיצים עשו ניסיונות וגילו שזה בעצם גדל פה מצוין. יש כאן יתרון מבחינת כל היבול החקלאי, שגדל בערבה, שהוא מגיע מוקדם יותר, בגלל האקלים החם, וזה יתרון כלפי שאר הארץ.
כן, אבל פה נדמה לי שהיתרון יותר מאשר במים הוא נמצא בקרקע, לפחות כשאתה מדבר על מנגו. כי הוא צמח שצורך הרבה מאוד משאבים סביבתיים, נקרא לזה.
כן.
אבל עדיין המים, אתה יודע, הם מגיעים ממקורות שבהן, לא מחברת מקורות, אלא ממקורות שבהן השימוש המוקדם השאיר בהם הרבה חומר שהוא לא נדיף. וזה המנגו לא יאהב, לא רק מנגו, אני מניח שגם פלפל, הוא יחטוף מזה גרדת.
כן, אבל אנחנו לא מתעסקים עם מים שיש בהם שימוש מוקדם. החלק הארי של המים שמשתמשים בהם בחקלאות בערבה, הוא מים שמקורם בבארות, במים מהאקוויפר, שבעצם בין עומקים של עשרות עד מאות מטרים, מוציאים אותם מים פרה-היסטוריים, אפשר לקרוא להם, מים שלא עשו בהם שימוש. יש להם פשוט איכויות שונות, לא נעשה בהם שימוש.
אתה לא מפחד שיצמח לך פתאום איזה דינוזאור בתוך ה... אין סיכוי, אתה אומר.
לא.
אוקיי, איזה מים אלה? כלומר, מה מייחד אותם מהמים שנמצאים במפרץ אילת או בהתפלות אחרות?
אז מים שעוברים התפלה זה מים שעוברים תהליך מסוים בשביל לסנן בעיקר את המלחים, ואז הם הופכים ליותר, אפשר להשתמש בהם בכל מיני דברים, אפילו לשתייה. המים של הערבה שמגיעים מהבארות הם מים מליחים, יש בהם מליחות הרבה יותר נמוכה ממי ים, אבל עדיין הם יותר מלוחים בטעם ובאיכות שלהם ממי שתייה רגילים. וניתן עדיין להשתמש בהם לגידול של הרבה מאוד יבולים. כמובן שהמועמד העיקרי היום בערבה הוא התמר. התמרים זה גם עץ שהוא מתאים לסביבה שלו. המליחות הזאת היא, שקיימת היום לא מפריעה לו והוא גדל מצוין בתנאים האלה. ודברים אחרים שגידלו כאן והם גדלים עדיין בפלפל ו... עוד מטעים מסוג שונה.
אפשר לדבר על המים האלה קצת, להבין מה הרכב שלהם, מה מייחד אותם ממים אחרים? אמרת פרה-היסטורים, זה מים עתיקים, אני מניח שיש שם קצת עובש, אבל אולי אני טועה.
לא, אין עובש. המים האלה זה מים נקיים, הם פשוט מכילים מלחים שהצטברו בהם בתהליך ההיווצרות שלהם.
אוקיי.
הבעיה עם השימוש במים האלה, זה שאנחנו כל הזמן כחקלאים נלחמים בלהדיח את המלחים האלה מסביבת הצמח. זאת אומרת, אם אני שותל עכשיו מנגו, אני צריך לשטוף את הקרקע, לשטוף את הקרקע הרבה פעמים בשביל להוציא את המלחים האלה. המלח צף ובעצם מתרחק, ככל שאני שוטף יותר, מתרחק מסביבת השתיל או העץ, ולכן הוא יכול לגדול. ומה שזה גורם בעצם זה שימוש מוגבר במים, שימוש עודף, יותר מדי מים. היום כבר המצב משתנה, אנחנו מתחילים להגיע אלינו מים שפירים, ומה שעושים בעצם, מועלים את המים האלה עם מים המקומיים ומורידים את המליחות.
איך מגיעים אליכם? זה באר שנחפרה ו...
יש מספר גדול של בארות שנחפרו פה בכל הערבה, על ידי חברת מקורות, והמים מובלים למקומות, למרכזיות של מים בכל היישובים. היום היישובים, גם כל המים שמשתמשים בהם בתוך היישוב הם מותפלים, והמים שמשתמשים בהם לחקלאות הם לא מותפלים, הם המים הטבעיים שיוצאים מהבארות האלה. אבל בתחום שלנו, שלי, של חקלאות מים, המים האלה דווקא הם טובים, הם לא מזיקים.
אני רציתי להתעכב איתך על הטיב של המים האלה. לא מזיקים, אני יכול להניח, מליחים גם. מה עוד יש בהם? מינרלים ואיזה?
כן, יש בהם כל מיני הרכב של מינרלים שחלק מהם הוא מאוד רלוונטי וחלק מהם הוא לא רלוונטי. המינרלים נמצאים בכמויות קטנות מדי בשביל לתת איזשהו יתרון מעניין.
יאיר, מה יש בתוך האדמה, כלומר עמוק עמוק באקוויפרים האלה, שאין נניח באקוויפר של חוף של הים, אקוויפר החוף נקרא לו?
אני לא יודע. אני לא מתעסק בעניין הזה של הרכב האקוויפר.
הרכב המים.
הרכב המים, אז שוב, המים הם פשוט מים הם יותר מלחים. הם לא ברמה כזאת, הרי הצמחים וגם הדגים וגם העצות, כולם צריכים מלח, גם בני אדם. אנחנו צריכים איזשהו אחוז של מלח במים.
כן.
כשזה באחוז מסוים זה טוב, כשזה מתחיל לעלות מזה זה פחות טוב. ובמי ים יש הרבה הרבה יותר מלח, בערך פי 10 מהמים שיש אצלנו. ושם חיים אורגניזמים אחרים ומסתדרים עם המליחות השונה.
אז אתה בודק לאיזה גידולים או לאיזה תחומים אפשר לנצל את המים האלה שנמצאים?
בדיוק, בדיוק. Okay. אני בגישה של יש לך תנאים מסוימים, במקום לאלץ את התנאים על המקום, צריך להשתמש בתנאים האלה כדי ליצור יתרון, ולכן אני יכול לגדל פה מיקורצות על המים האלה, יש דגים שחיים מצוין בסביבה מליחה, למשל דג ברמונדי שמגדלים אותו היום בכל מיני מקומות, גם במקום גדול בנגב. זה דג שאוהב, שהוא סובל מליחויות בכל הטווחים, כי זה דג שנע בין הים לנהר, ובעצם מליחות שיש קיימת היום במים שלנו, היא מליחות מאוד נוחה בשבילו. היא לא טובה לשתייה, היא לא טובה ליבולים מסוימים, אבל הדגים האלה היא מצוינת.
כלומר, הוא יושב על האסטואר הזה של... זה כאילו מייצר לו את המים שדומים לאסטואר, שבו נניח כמו שיש בנחל תנינים והים התיכון. כמה, חוץ מדגים, מה עוד אפשר לעשות על זה?
אפשר לגדל עצות, אפשר לגדל סרטנים.
זהו, אני בעניין יותר של איך נקרא לזה, חומרי מאכל טבעיים. כן. כמו למשל, כמו שאמרתי מקודם, פלפלים, מלונים, עגבניות, חסה לצורך העניין, למרות שפה יש פחות, קרוב מכל מיני סוגים. לאן עוד הוא מתאים? לאן עוד הם מתאימים?
לאיזה בולים? המים האלה מתאימים למה שמגדל היום בערבה, אז יש מלונים, אבטיחים, מנגו, כמובן תמרים ופלפלים.
ופה אתה מתבקש להגיד איך זה הופך אותם, איך זה משנה להם את הטעם לעומת אותם גידולים שהם גדלים במקומות אחרים.
אז יש...
אתה מכיר את זה, אני חושב.
כן, יש גידולים שהם... זה עושה להם טוב. למשל, בעגבנייה, עודף מלח גורם לה... ליצור מתיקות גדולה יותר. בתמרים זה המליחות שהם אוהבים באופן טבעי, פחות או יותר, ויוצרים פה בעצם את התמרים הכי טובים מאזן מג'ול בעולם. ויש כאלה שצריך פשוט לעזור להם, והמליחות הזאת היא לא יתרון, אלא חיסרון דווקא, אבל כאן בא היתרון של לצאת מוקדם לשוק ביחס לכל המדינה.
מה החזון?
החזון, בגלל שאנחנו נמצאים פה בכנס של חקלאות מים, וזה התחום שלי, וזה בשורה מאוד טובה. יש הרבה כסף שהממשלה השקיעה ממש עכשיו, בשנה הזאת, בתחום הזה, ותשקיע בשנים הקרובות. החזון הוא להפוך את האזור הזה של הערבה למרכז בינלאומי לחקלאות מים, וליישם ביישובים פה באזור פרויקטים יצרניים, חקלאים אמיתיים, לא רק מחקריים, שיפיקו את התוצרת הזאת, יגדילו את המקומות עבודה.
אני רוצה לתת לך אתגר שהוא קצת יותר בוא נגיד, מהתחום הכלכלי שפה בעיקר מדברים עליו. יש מצב שהמים האלה ישמשו חברות שמייצרות למשל משקאות במקום המים של למשל קוקה קולה, או אני יודע, חברה, או חברות שמייצרות בירה, שאלה יהיו המים שלהם לשימוש למוצרים שלהם?
לא נראה לי. המים האלה לא מתאימים לשתייה, ואם אתה רוצה להפוך אותם למים שמתאימים לשתייה...
יאיר?
כן?
הדלקתי אותך?
לא.
תגיד שכן, תהיה נחמד.
לא, אני דווקא...
אתה אומר, אני ריאלי, אני מציאותי, אוקיי.
אני מציאותי וגם אני מתלהב מההזדמנויות החדשות שיש פה. הולך לקום פה, הולכים לקום פה מיזמים ענקיים עם הרבה חברות סטארט-אפ שהתעסקו בפיתוח של חקלאות מים.
מה רע שתהיה פה חברת, בוא נגיד, חברה לייצור בירה?
לא, שתהיה, יש דרך אגב בערבה חברות לייצור בירה.
זה בסדר, עזוב, מבשלות ביתיות יש בכל מקום.
אבל לא מהמים האלה, לא מהמים האלה.
או, זהו. אז בגלל זה שאלתי מה החזון. האם יש מצב שאי פעם אפשר יהיה לעשות למים האלה איזשהו טיפול שהם כן יהיו מתאימים לאיכויות של משקאות?
עושים, יש התפלה, התהליך הזה נקרא התפלה, מטפילים את המים, הופכים אותם למים שאפשר לשתות.
המים שלמטה,
יאיר. אבל אין בהם משהו ספציפי, זה המים. אם ברגע שאתה עושה התפלה למים והופך אותם לכאלה שאפשר לשתות אותם, אז אי אפשר, בעצם כבר אתה מוציא את כל המלחים שהיו בהם.
יאיר כהן, תשמע, יש לך הרבה רעיונות, אני מקווה שהדברים האלה יושמו בכל אופן. רק את המקצת שהעלית עד לכאן, זה בהחלט מעניין. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צה"ל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? מתוך הכנס הבינלאומי למזון מהים והמדבר בהובלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, רכיזי אלמוגים לבניית עצם.
לקחת אלמוג, קחת התכונות שלו, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה מאשר רק לשים אותו באקווריום? ומסתבר שהעולם ניסה לחקור את הדבר הזה.
טוב.
והעולם גילה שאלמוג מאוד דומה לעצם, ומסתבר שהיו כמה מוצרים שהיו תחליפי עצם מאלמוגים, וגם הובילו את התחום בעולם, ומשתמשים בזה כתחליפי עצם.
הקלטת הסקטים להליכי שינוי אישיים וחברתיים.
ומה שאנחנו עושים ברקורד זה בעצם יוצרים פודקאסטים דוקו-נרטיביים עם מטופלים ומטופלות ממגוון אוכלוסיות וגילאים בישראל ככלי טיפולי, זאת אומרת ככלי תוך נפשי לפיתוח נרטיב אישי על, על חוויות חייהם וככלי לשינוי חברתי זה כי אנחנו גם עורכים אותם ומעלים אותם לפלטפורמות ציבוריות, משמיעים לקהל הרחב כדי לתת אפשרות לקולות מהשוליים של החברה להגיע למרכז, לתת להם במה להשמיע אותם, ועל ידי כך לנסות לקדם ולחולל יותר הקשבה ואמפתיה בחברה הישראלית ולחבר בין חלקים שונים שלה.
וייצור פלסטיק משאריות מזון.
החידוש שלנו זה בעצם לאפשר לקחת סוכרים שקשה מאוד להציס אותם, סוכרים שהם קורם בפסולת של מזון ולא במזון עצמו. כלומר, הפרדיגמה של לייצר ביופולימרים הייתה לקחת בעצם גידולי מזון ואותם להפוך לחומרי גלם לפלסטיק.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.